כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שישי ט"ז בתמוז תשע"ח, ערב שבת קודש, פרשת בלק. מסכת זבחים, דפים ע"ז וע"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, הספרדים מכריזים על הצום. אחינו בני ישראל שמעו. צום הרביעי יהיה ביום הראשון, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה כדכתיב בספר זכריה. כה אמר השם, צבקות. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כהרגלנו בסייעת הדשמיא בערבי שבתות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורט לפרשת השבוע, פרשת בלק. הן עם כלבי יקום, מברך בלעם. ומפרש רש"י, כשאין עומדין משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. סדר הדברים שכתב רש"י תמוע, שהרי הגמרא במסכת ברכות דף י"ד עמוד ב' אומרת, אמר אולה, כל הקורא קריאת שמה בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. אם כן, כיצד נקט כאן רש"י לקרוא קריאת שמה ורק אחר כך להניח תפילין? כדי לבאר את דבריו של רש"י, יש להעיר על דברי הגמרא הנ"ל, שאמרה כאילו הקריב זבח בלא נסכים, ממה שמצינו במסכת מנחות דף ט"ו עמוד ב', מביא אדם זבחו היום ונסכיו עד 10 ימים. מבואר בגמרא שניתן להביא זבח בלי נסכים. והביאור הוא, החיסרון בהקרבת זבח בלא נסכיו הוא רק אם האדם אינו מתכוון להביא כלל נסכים. אבל אם בשעת הקרבת הזבח יש בדעת האדם להביא את נסכיו, אין בכך חיסרון אם יעקבם אפילו 10 ימים. וכשם שרבי יוחנן נשווה את התפילין וקריאת שמע לזבח ונסכים, יש להשוותם באופן שכנגד. כפי שזבח בלא נסכים יכול לבוא בתנאי שדעת האדם להביא נסכים אחר כך, ככה קורה קריאת שמע בלא תפילין אינו נקרא מעיד עדות שקר באופן שדעתו להניח אחר כך תפילין. וזהו שנקט רש"י לקרוא קריאת שמע ולהניח תפילין, לקרוא קריאת שמע על מנת להניח אחר כך תפילין. עוד יש לומר שרש"י נקט את סדר המצוות הללו כפי סדר נתינתם לישראל. בספר במדבר בפרק ט"ו נצטווינו על הציצית ועשו להם ציצית. בספר דברים בפרק ו' נאמרה פרשת קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ורק אחר כך נצטווינו על התפילין. וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך. ועוד ייתכן לומר על פי דברי הביאור הלכה בסימן נ"ח שכתב, דע דיזירם לקרוא קריאת שמע כוותיקין אם אין לו תפילין בעת ההיא גם כן. אפילו אחי ייזהר לקרותה בזמנה סמוך לנץ. ואלו הם דברי רש"י, כשהן עומדים משנתם שחרית בעת הנץ החמה, הן מתגברים לקרוא את שמה ולהניח תפילין. משום שאם הגיע זמן הנץ החמה, מוטב שיקרא קריאת שמה בזמנה בהנץ החמה, ואחר כך יניח תפילין. קושייה אחרת שיש להקשות על דברי רש"י, שכאן מבואר מדבריו שלבישת הציצית קודמת להנחת התפילין. כאומרו ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. ואילו רש"י במסכת סוכה דף מ"ו עמוד א' על דברי הגמרא היו לפניו מצוות הרבה, מברך על המצוות, כותב רש"י, ליטול לולב להישב בסוכה להניח תפילין להתעטף בציצית. משמע שהנחת התפילין קודמת לעטיפת הציצית, שלא כדבריו כאן בפרשה. כדי ליישב זאת עלינו לדייק היטב בלשון רש"י. כאן כותב רש"י ללבוש תלית, ובגמרא הוא כותב להתעטף בציצית. ועל ידי דיוק זה נפתח לנו פתח ליישב את הסתירה. כי הנה כותב השולחן ערוך באור החיים סימן כ"ה, מי שהוא זעיר בתלית קטן ילבשנו ויניח תפילין בביתו וילך לבוש בציצית ומוכתר בתפילין לבית הכנסת ושם יתעטף בתלית גדול. ומכיוון שכך הוא סדר הדברים, יש לומר שרש"י כאן דיבר על לבישת תלית קטן שבא קודם הנחת התפילין, ועל כן נקט ללבוש תלית ולהניח תפילין, שעל תלית קטן נופל לשון לבישה, כמו שמשמע בדברי השולחן ערוך. ואילו בפירושו על השס מדבר רשי על עטיפת התלית גדול שבאה לאחר הנחת התפילין, ועל כן נקט להניח תפילין ולהתעטף בציצית. זהו הוורט שלנו אודות פרשת השבוע, פרשת בלק, וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יארד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף עין וב במסכת זבחים. נתמצת ונשנן בקצרה את אשר למדנו אתמול, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. למדנו במשנה בדף הינהי, השם שנתערב בשלמים שמתן דמיהם שווה לרבי שמעון, שניהם ישחטו בצפון ויאכלו כדין השם החמור, שנאכל רק לזכרי כהונה ובעזרה ליום ולילה, ולחכמים אין מקריבים קודשים באופן שיכולים לבוא לידי נותר, ובאופן זה הרי ממעט זמן אכילת השלמים וכן מגביל את אוכליו רק לזכרי כהונה, אלא יראו עד שיסתאבו וימחרו. נתערבו חתיכות בחתיכות קודשי קודשים שנתערבו בקודשים קלים, בין קודשים שאין זמן אכילתם שווה ובין קודשים שאוכליהם אינו משווים, אף לחכמים נאכלים כחמור שבהן, כיוון שאין להם תקנה אחרת. אמרה הגמרא שנה תנה ברייתות לפני רב, כשמוכרים פירות שביעית אין לוקחים תרומה בדמיה, מפני שממעטים זמן אכילת התרומה שתרומה זמן אכילתה לעולם ושביעית עד שתכלה לחיה מן השדה, ונמצא מביא תרומה על ידי ביעור. לרבנן הברייתא הזו דלא כרבי שמעון שאמר במשנתנו שאין איסור למעט בזמן אכילת קודשים, ואילו לרבה גם רבי שמעון לא איתי רק בדיעבד לאחר שנתערבו שני קורבנות, אבל לכתחילה לא. הביאה הגמרא כמה קושיות על דברי רבה. הבאי יקשה ממה ששנינו לכמן של רבי שמעון הכהנים רשאים לשנות באכילת הקורבנות לאוכלן צלויים שלוקים ומבושלים ולתת לתוכם תבליני חולין ותרומה, הרי שלרבי שמעון מותר להגביל את זמן אכילת התרומה לזמן אכילת קורבן. תרץ רבה שהקלו בתרומת תבלין שאין חיובה אלא מדי רבנן. עוד הקשה הבאים ממה ששנינו במעשר שני של תנא קמא, אין לוקחים תרומה בכסף מעשר שני מפני שממעט מקום אכילתה לאכל רק בירושלים. ואילו רבי שמעון מתיר, הרי שמתיר רבי שמעון להגביל אכילת תרומה שמן התורה. ועל השאלה הזו שתק רבה. רב יוסף הקשה ממה ששנינו של תנא קמא, אין מבשלים ירק של שביעית בשמן תרומה כדי שלא יביא את השמן לבית הפסול שטעון אכילה עד זמן הביור. ורבי שמעון מתיר, ואין לדחות ולומר שהקלו בתרומת ירק דרבנן, שאם כן היה לתנה לשנות ירק תרומה בשמן שביעית. מזה שנקטה המשנה שמן של תרומה, מסתבר שכוונתה לשמן זית שחייב בתרומה מן התורה. ב' שמדובר שנתערב לפני הבישול ולכן התיר רבי שמעון בדיעבד. אם כך נאמר, אם כן למה חכמים אוסרים? ואף שבמשנתנו לעניין השם ושלמים שהם מעורבים לא התירו חכמים להביא את השלמים לידי פסול, היינו משום שיש לה בהמה תקנה לידי עריה ובדיעה, אבל לתערובת זו אין תקנה, והיא דומה לתערובת חתיכה בחתיכות שכיוון שאין לה תקנה, אוכל כחמור שבהם. ואין לומר שחתיכה בחתיכות אין להם תקנה כלל, אבל כאן יכול לסחוט את השמן מהירק. אם יסחוט הרבה הרי מפסיד לשביעית, שמחמת הסחיטה ייפסדו חלק מהירקות, ואם יסחוט מעט יישאר שמן מעורב בירקות. ועל כורחה ממה שחכמים אוסרים מוכח, שמדובר שעדיין לא יתערבו יחד, ואפילו אחים עתיר רבי שמעון לכתחילה, למעט זמן אכילת התרומה. הבאי הקשה על רבה ממה ששנינו בברייתא לגבי ספק מצורע של רבי שמעון ביום השמיני מביא אשם ולא כשמן, ומתנה שאם אינו מצורע יהיה הקורבן של מי נדבה, וקורבן זה טעון שחיטה בצפון ומתן דמים על אוזן ובעונות ידו ורגלו, ונאכל ליום ולילה כחומר אשם, וטעון סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק כחומר שלמים. הרי לנו שרבי שמעון מתיר להתנות בספק שלמים אף שזמן אכילתו ליום ולילה. תרצה הגמרא שלצורך תיקון האדם התיר רבי שמעון לכתחילה. דנה הגמרא בברייתא הזו, הטעם שמקריבים את לוג השמן אף שייתכן שאינו מצורע, מדובר שאמר שאם אינו מצורע יהיה לוג זה נדבה, וכיוון ששמן זה ייתכן שהוא קורבן נדבה וצריך לקמוץ, וייתכן שהוא של מצורע וצריך לעזות ממנו שבע הזעות כנגד קודש הקודשים, ועל ידי הקמיצה נחסר מהלוג ופסול להזעת מצורע. אילקח תחילה קומץ ומביא שמן נוסף ומשלים לשיעור, כמו ששנינו שאם נחסר מהלוג עד שלא יצק הכהן על כפו הסמלית ימלנו. שאלה הגמרא, אם השמן הוא קורבן הדבר, היא צריך להקטיר את הקומץ על המזבח, ואיך יקטירנו אם לאחר שבע הזעות? הרי זה שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, שאין מקטירים את הקומץ עליהם, ואם מקטיר את השמן קודם ההזעה, איך מזה? הרי אם אינו מצורע, נאמר שכל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו. דהיינו שכל קורבן שהוקטר חלק הראוי לו על המזבח, אסור להקטיר את חלקו האחר. תראה, רב יהודה בריידי, רב שמעון בן פזי, שמותר לעזות לאחר הכתרה על ידי שמתנה שאם אינו מצורת תיחשב הזעת השמן כהזעת מים. כדי תניה רב לזר אומר, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, לשם קורבן אין להקטיר את הפסולים להקרבה. אבל מעלה אותם לשם מעיצים לשורפם, כאילו היו מעצי המערכה, וכמו כן, מותר לעזות לשם מים. ועוד קושייה, איך יכול הכהן לאכול את השיריים, הרי שיריים שממלא לאחר הקמיצה לפני הזעה שלא קמץ הכהן עליהם ואם אינו מצורע? הלוג הוא קורבן נדבה ואינו ניתר לאכילה אלא על ידי קמיצה ולא על ידי הזעות. תרצה הגמרא שמתנה שאם אינו מצורע, פודה את השמן הנוסף בתוך ההזרה. ואין בזה משום מכניס חולין להזרה, כיוון שנהיה חולין מעצמו לאחר כניסתו להזרה, ואין איסור אלא להכניס חולין להזרה. ואף שאמר רבי שמעון לקמן בדף צדי א' שאין שמן בא כקורבן נדבה, לתקן את האדם שונה. רב רחומי הוכיח בשם רבונה בר תחליפה שרבי שמעון חולק על רבי אליעזר שאמר שאדם מנדב אדם תלוי, ממה שהוא צריך לומר שמתנה בשלמים ולא אמר שמתנה, שאם אינו מצורע יהיה שם תלוי, שנאכל ליום ולילה בין הקודשים באים לבית הפסול, אבל דחר רבינה, איך יתנה? הרי השם מצורע הוא בן שנה, ואילו השם תלוי הוא בן שנתיים. זהו התמצות והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, דף עין וב במסכת זבחים, ונשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, על ידי מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף עין וב הייתה, מה הדין באשם שנתערב בשלמים? והתשובה היא, לרבי שמעון שניהם ישחטו בצפון ויאכלו כחמור שבהם, ולחכמים אינו מקריבים אותם באופן שיכולים לקצר את זמן אכילתם. שאלה שנייה לחכמים, מדוע אין לוקחים תרומה בכסף מעשר שני? והתשובה, לרש"י משום שממעט באכילת התרומה משום שנאכלת כעת רק בירושלים, ולתוספות משום שממעט באכילת המעשר שני לפי שנאסר כעת לזרים. שאלה שלישית, תערובת של ירק שביעית בשמן תרומה, האם יש תקנה ומדוע? והתשובה, לרבינה יש לה, כיוון שיכול לסחוט את השמן, ולרב יוסף אינו יכול לעשות כן, כיוון שאם יסחוט הרבה ייפסדו חלק מהפירות, ואם יסחוט מעט יישאר שמן מעורב. שאלה רביעית, האם רבי שמעון אינו מתיר לכתחילה למעט בזמן אכילת קודשים, מדוע התיר לספק מצורע להביא אשם על תנאי ולאוכלו כחומר אשם, והרי אפשר ששלמימו? והתשובה, משום שהאדם טעון תיקון. שאלה חמישית, בספק מצורע, כיצד מקריבים את לוג השמן אף שיש צד שאינו מצורע? והתשובה, על ידי שאומר שיהיה לנדבה אם איני מצורע, וקומצו ומקטירו ומזים עליו, ומביא אחר כך שמן וממלאו. שאלה אחרונה, דף עין וב, מדוע אינו יכול להתנות שעל הצד שאינו מצורע יהיה אשם זה שמביא אשם תלוי? והתשובה, או משום של רבי שמעון שאי אפשר לנדב אשם תלוי, או משום שהרי אשם מצורע הוא כבש בן שנה, ואילו אשם תלוי הוא איל בן שנתיים. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף עין וב, במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, תזיין בחודש תמוז, תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים עין זין ועין חית, במסכת זבחים. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין וב, עמוד ב', שורה רביעית מתחילת העמוד, מן המילים, התנך, אשם, לוג, מה איקה למימר? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. מגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל, בדף עין וב עמוד א', הביאה הגמרא ברייתא. מצורע שיש לו ספק אם הוא היה מצורע מוסגר, שהסגירו הכהן למשך שבעת ימים, כדי לדעת אם הנגע שבו תמה או לא, והוא אינו חייב להביא קורבן לטהרתו, או שהוא ספק שהיה מצורע מוחלט, שחייב להביא ביום השמיני מעת שנרפא מצערתו קורבן לטהרתו. במקרה כזה רבי שמעון אומר, למחרת לאחר יום תגלחתו וטבילתו, דהיינו ביום השמיני, מביא כבש אחד לאשמו ולוגו אימו, לוג שמן אימו, ואומר לכהן המקריב, אם של מצורע, אם לאדם העומד כאן וכוונתו לעצמו, יש חיוב להביא קורבנות מצורע, הרי הקורבן הזה מוקדש לאשמו ולוג השמן הזה מוקדש לשם לוגו. ואם לאו, אם לעומד כאן אין חיוב להביא קורבנות מצורע, אשם זה של שלמי נדבה, קורבן זה יהיה מוקדש לשם שלמים הבאים בנדבה. מפני שיש ספק על הקורבן אם דינו כאשם או דינו כשלמים, יש לנהוג בו כחומרת אשם וכחומרת שלמים, ולכן אותו אשם טעון שחיטה בצפון כדין קורבן אשם ששחיטתו בצד צפון של העזרה, ומתן דמים על הבעונות. צריך הכהן ליתן מדמו על הבעונות של המצורע, שמה נתחייב בהבאת אשם שצריך ליתן מדמיו על הבעונות. ומאידך טעון הקורבן סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק כדין קורבן שלמים, ונאכל ליום ולילה כדין קורבן אשם שנאכל רק ליום ולילה. שואלת הגמרא, התנך, זה מובן ששייך להתנות על האשם, כמו שאמרנו. אבל לגבי לוג השמן הבא עם האשם, מה איקה למימר, מה ניתן לומר? כיצד ינהג המצורע עם לוג השמן? הרי על הצד שאינו מצורע מוחלט, הוא לא נתחייב בו כלל בלוג שמן. ואיך מכניס אותו לעזרה? והרי אסור להכניס חולין בעזרה. מתרץ את הגמרא, דאמר אומר המצורע, אם לא נתחייבתי בהבאת לוג שמן, לא כשמן זה יהיה נדבה. דהיינו, שאף לגבי הלוג יכול המצורע להתנות ולומר שאם לא יתחייב בו יהיה בא בי נדבה. כעת דנה הגמרא, איך אפשר להקריב את לוג השמן גם בתורת נדבה וגם בתורת חובת מצורע? שואלת הגמרא, כיצד יכול לבוא השמן בתורת נדבה ודילמה לב מצורע ובבא עם מקמץ? והוא צריך לקמוץ מן השמן ולהקטיר את הקומץ כדין שמן הבא בנדבה. כמו שאומר שמואל לקמן בדף צדי א' עמוד ב' של דברי רבי טרפון, המתנדף שמן, קומצו ומקטירו, ושעריו נאכלים לכהנים. ולומדת הגמרא את הדין הזה מקורבן מנחה, שכשם שקורבן מנחה טעון קמיצה והקטרה ושעריו נאכלים, גם נדבת שמן טעונה קמיצה והקטרה, ושעריה נאכלים. מתרצת הגמרא שאכן כך הדין דמקמיץ, שהכהן קומץ תחילה מלוג השמן. שואלת הגמרא, איך יכול הכהן לקמוץ את השמן ודילמה מצורע הוא? אולי הוא מצורע והתחייב בהבאת לוג שמן לטהרתו ובאי, וצריך הכהן ליתן מן השמן מתן שבע הזעות, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' ז', וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, ויזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני השם. מתרצת הגמרא דייב, לאחר שקומץ הכהן מן השמן, הוא מזה ממנו שבע פעמים לפני קודש הקודשים. שואלת הגמרא, כיצד יכול הכהן להזות ממנו והחסר לי? הרי לאחר הקמיצה נחסר מלוג השמן, והתורה אמרה שהמצורע צריך להביא לוג שמן לטהרתו, וממילא לוג חסר אינו פסול. מתרצת הגמרא דמאי טיפורתא, שלאחר הקמיצה מביא המצורע מעט שמן וממלא לי, וממלא את המידה שנחסרה, ואין בכך פסול. דתנן, שנינו במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה י' בסדר טהרת המצורע, חסר מן הלוג עד שלא יצק ממנו הכהן לתוך כפו השמאלית, ישוב וימלאנו ואינו צריך להביא לוג שמן אחר. ואף בלוג שמן הבא מספק יש לומר שבתחילה יקמוץ הכהן ממנו שמה הוא נדבה, ולאחר מכן יקחו מעט שמן אחר וימלאו את הכמות שנחסרה ויזה הכהן ממנו שבע פעמים. שואלת הגמרא, והקומץ שקמץ הכהן מן השמן באי, הוא צריך הכתרה כדין כל קמיצת מנחה, שהרי ייתכן שאדם זה אינו מצורע והשמן בא בנדבה. משיבה הגמרא דאקטר לי, שאכן הכהן מקטיר את הקומץ. מקשה הגמרא, אימת, מתי מקטיר הכהן את הקומץ? אי בתר מתנות שבע, אם יקטירנו לאחר שמזה את שבע הזעות, הרי אז אסור להקטירו, משום שעל צד שהשמן בא בתורת מנחת נדבה, הווה להו שיריים, שיערי השמן שנותרו לאחר ההזעות, הם נחשבים לשיריים, שיערי מנחה שחסרו בין קמיצה להקטרה. שהרי לאחר הקמיצה נפחת מן השמן מחמת ההזעות, ושנינו במסכת מנחות דף ט' עמוד ב', שיערי מנחה שנחסרו בין קמיצה להקטרה, אין מקטירין את הקומץ עליהן בשבילם. משום שאמרה התורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק ט', והרים הכהן מן המנחה את השכרתה, והקטירה מזבחה. למדו חכמים מזה, שמנחה שנחסרה קמיצתה פסולה להקטרה. ואם הוא מקטיר את הקומץ קודם מתן מתנות שבע, איך יכול אחר כך לעזות מן השמן? הרי שנינו, כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו, כל קורבן שהקטירו ממנו את החלקים הראויים להקרבה, הנותר ממנו אסור בהקרבה. ואת הדין הזה לומד את הגמרא במסכת מנחות בדף נון זין עמוד ב', ממה שאמרה תורה, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. המילה ממנו מיותרת, ודורשים שהתורה באה ללמדנו שכל קורבן שכבר הקריבו ממנו את החלקים הראויים להקרבה, כגון שהקריבו כבר מבשר הקורבן את החילה והכליות, אומו, לגבי מנחה כשכבר הקריבו את הקומץ, או בשתי הלחם שכבר הקריבו את כבשי העצרת הבאים ממהם, הנותר מהם אסור בהקרבה, ובכל עבודה שהיא כאין הקרבה. אותו דבר גם כאן, על הצד שהשמן בא בנדבה, חל על הקטרת הקומץ שם הקטרה, ושיעריו נאסרו בהקטרה, אז איך יכול לעזות ממנו לאחר הקטרת הקמיצה? הרי ההזעות נחשבות כהקטרה. מתרץ את הגמרא, אמר רב יהודה בריידר, רבי שמעון בן פזי, לעולם מקטיר הכהן תחילה את הקומץ, ואחר כך מזה שבע הזעות מן השמן. והטעם שאין כאן איסור של כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו, זה משום דמסיק לאו לשם עיצים. כלומר, כשם שבשיערי קורבן עדינו, שהגם שאסור לעלותם על גבי המזבח בתורת הקרבה, אין איסור לעלותם למזבח בתורת עצי המערכה שלו לשם הקרבה, כך כאן אפשר לומר שמזה הכהן מן השמן לשם מים. דהיינו, שמתנה הכהן בשעת ההזעה ואומר, אם האדם מצורע מוחלט המחויב בהבאת שמן לטהרתו, אז אין שמן זה בא בתור נדבה, וממילא אין הקטרת הקומץ נחשבת להקטרה, ואין שיערי השמן נחשבים לשיריים, וההזעות אינם לשם טהרה. אבל אם אין מצורע מוחלט והשמן בא בנדבה, והקטרת הקומץ נחשבת להקטרה, ושיערי השמן נאסרים בהזעה משום שיריים, אז יהיו ההזעות כסתם הזעות מים שאינם נחשבות כהקטרה. ונשאלת השאלה, הרי קושיית הגמרא הייתה שאי אפשר לעזות מן השמן לאחר הקטרת הקומץ, משום שכל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו. אז מה מיישיב רב יהודה בריידר רב שמעון בן פזי, שהוא מסיק לשם מיצים, היה לו לומר בפשיטות שהוא מזה לשם מים? יש לומר, אומר רשי, שמאחר שקושיית הגמרא הייתה מן הפסוק שדורשים ממנו שכל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו, והכתרה שייכת ביצים ולא במים, לכן נקת עיצים, אבל הוא עדין כשמחשב לשם מים. אבל תוספות בדיבור המתחיל והיא קודם מתן שבע חולקים על רשי ומפרשים אחרת את שאלת ותירוץ הגמרא. קושיית הגמרא לא הייתה ממתן ההזעות לאחר הכתרת הקומץ, שהרי לא שייך איסור בל תקטירו על ההזעות, אלא קושיית הגמרא מהכתרת הקומץ במקום שעתידים לעזות מן השמן. היה קשה לגמרא איך יכול הכהן להכתיר את הקומץ לפני מתן ההזעות, הרי מן השמן יצטרכו בהכרח ליתן הזעות כשם האדם מצורע מחויב בתארה. וכל שממנו לאישים, דהיינו הזעות ההולכות כדיכול לאישים, השאר, דהיינו הקומץ, הוא בבל תקטירו. ואף על פי שכשהכתיר את הקומץ עדיין לא הייתה הזעה, מכל מקום דומה הדבר למקטיר בשר חטאת, לפני זריקת אדם שבוודאי הבשר אסור בהכתרה מחמת איסור, כל שממנו לאישים, אף על פי שעדיין לא זרקו את אדם. תרצה הגמרא שהכהן מתנה ואומר, אם המצורע חייב להביא שמן לטהרתו, אז הקומץ שאלה על גבי המזבח הוא לשם עיצים באלמה. ומעטה מובן, מדוע אמר רב יהודה בריידר רב שמעון בן פזי דמסיק לו לשם עיצים? וגם מובן מדוע לא אמרה הגמרא שמזה תחילה ואחר כך משלים את השיעור החסר וקומץ ומקטיר, משום שאם באופן שהקטיר את הקמיצה לפני ההזעה עובר על הכתרת הקומץ ובל תקטירו, כל שכן שכשמקטיר את הקומץ לאחר ההזעה שעובר על הכתרת הקומץ בבל תקטירו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ראיה לכך שמותר להעלות שיריים על גבי המזבח כשאינו מכוון לשם הכתרה, מצינו בברייתא. דתניא, נאמר במסכת יבמות דף קוף עמוד א', וכן במסכת סוטה ובמסכת מנחות ובמסכת יומה. רבי אליעזר אומר, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' א', כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. ובפסוק שלאחריו נאמר, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. כוונת הפסוק השני לומר, שאומנם שאור ודבש האמורים בפסוק הראשון אינם ראויים להקרבה, מכל מקום לקורבן ראשית הם ראויים. דהיינו שאת הדבש הם הפירות יקריבו לביקורים, ואת השאור יקריבו לשתי הלחם בחג השבועות. ומה שאמר הכתוב, אל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, כוונתו לומר שמה שנדרש מהפסוק הראשון, שיש איסור להקטיר את שיערי הקורבן, וכן שיש איסור להקטיר שאור ודבש, היינו דווקא כשמקטירן לריח ניחוח לשם קורבן, אז היא אתה מעלה אותם על גבי המזבח, אבל אתה מעלה אותם על גבי המזבח לשם עיצים לשורפם שם בתורת עיצים כמוסיף עיצים למערכה. שואלת הגמרא, והרי מלוג השמן איקה יש שיריים שנותרו לאחר הקמיצה ומתן ההזעות והבעונות, דבאי מכלינו, שאותם צריכים הכהנים לאכול, וכן מבואר לקמן ודף צדיה לפעמוד ב' שמותר השמן בין בשמן הבא בנדבה ובין בלוג שמן של מצורע ניחל לכהנים, ויש מצווה לכהנים לאוכלו ככל אכילת קודשים ושערי מנחות, ואין רשות לכהנים לאכול את השיריים רק לאחר הקמיצה, ובשמן של מצורע רק לאחר נתינת המתנות שהם מתירים את השיריים באכילה. ואם נאמר שיקמוץ הכהן תחילה מן הלוג ויקטיר את הקמיצה ואחר כך ימלא את המידה וייתן את המתנות של המצורע, איך יכולים הכהנים לאכול את השיריים? והרי בתוך השיריים איקה אך פורטה דלא קמי צילויי, יש את אותו מעט שמן שהוסיפו לאחר הקמיצה כדי למלות את המידה החסירה שלא נקמץ הקומץ עליו, ויש לחשוש שם השמן זה בא בנדבה ולא יתירו מתנות המצורע, ואף הקמיצה לא יתירתו, שהרי הקמיצה הייתה לפני הוספת השמן, ואם כן איך יאכלו הכהנים את השיריים? ואין לומר שיעלה את כל השיריים למזבח לשם עיצים, משום שיש מצווה לכהנים לאוכלם, ואם יעלם למזבח לא תקדם מצוות אכילתם, ועוד משום שלא יתיר רבי אליעזר לעלות דברים למזבח לשם עיצים, אלא בתערובת דברים הראויים להקרבה, כגון שנתערבו איברי עולה באיברי חטאת, אבל דברים שאינם ראויים להקרבה אין יותר לעלות למזבח לשם עיצים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל וחולין. מתרץ את הגמרא דפריקלי, לאחר שמוסיף מעט שמן להשלים המידה, הוא מתנה ואומר, אם יש כאן חיוב להביא שמן לטהרת מצורע, תוקדש תוספת השמן בקדושת הגוף ותהיה לחובת הטהרה. ואם אין חיוב להביא שמן והתוספת בא רק בתורת נדבה, יהיה מה שהוספתי שלא לצורך קדוש בקדושת דמים בלבד, ויחולל על מעות אלו ויעשה חולין, וממילא אין איסור לכהנים לאכול את כל מותר השמן. אבל אינו יכול להתנות ולומר שעל הצד שאינו חייב להביא שמן תהיה תוספת חולין, שהרי אסור להכניס חולין בעזרה, ולכן הוא מוכרח להתנות שאם לא חלה על התוספת קדושת הגוף אז תחול עליה קדושת דמים. ככה תוספות לאל בדף עין וו עמוד ב' דיבור המתחיל לוג. שואלים תוספות, איך אפשר לבדות את תוספת השמן על המעות, והרי השמן ניתן בכלי שרת שמקדשו בקדושת הגוף, ואחר שנתקדשו אין להם פדיון כלל. תרצים התוספות שאין כלי שרת מקדשים את הניתן בתוכם, אלא באופן שנותנים בתוכם על דעת שיתקדשו. אבל כשאין דעת לקדשם, אין הכלי שרת מקדשים. והואיל ועל הצד שהאדם אינו מצורע לא ניתן השמן בכלי על מנת שיתקדש קדושת הגוף, אלא על מנת שתחול עליו קדושת דמים בלבד, לפיכך שייך לבדותו. שואלת הגמרא דפריק לאיכה, איכן הוא פודה את השמן על המעות? היא גבה היא, אם כשהשמן עדיין בתוך העזרה, כמעייל חולין לעזרה, הוא מכניס חולין לעזרה, שרי בבדיעתו, יוצא השמן לחולין ונמצא שיש עתה חולין בעזרה. והיא הבראי אם פודה ומחוץ לעזרה, יפסילי ביוצא. נפסל כל מה שנשאר מן הלוג, משום שקודשי קודשים שיצאו מחוץ לעזרה נפסלו. והרי השמן הנותר, בין אם הוא בא בתורת נדבה, ובין אם הוא בא בתורת שמן של מצורה, יש לו דין של קודשי קודשים. מדרץ את הגמרא לעולם גבאי, באמת את תוספת השמן פודים בתוך העזרה. ועל הקושייה, הרי על ידי הפדיון נמצא שהכניס חולין בעזרה, ניתן להשיב, חולין ממילא אביין. החולין נעשים מעצמם, לפי שבהכנסת השמן לא היה איסור הועיל והייתה עליו קדושה דמים. ועכשיו שנבדע, לא נעשה איסור הכנסת חולין בידיים, אלא שממילא נעשה הדבר. עכשיו חוזרת הגמרא למה שתרצה לאיל, שהטעם שמותר להכניס את הלוג לעזרה ואין בו איסור מכניס חולין בעזרה, זה משום שמתנה שעל הצד שאין כאן חובת מצורה, השמן יהיה בא בנדבה. שואלת הגמרא ואמר רבי שמעון לקמן בדף צדי א' עמוד א', שאין מתנדבין שמן למזבח, דהיינו שאין שמן בא בנדבה אלא בחובה, ואם כן איך תרצה הגמרא לאלת רבי שמעון שהוא התנה של הברייתא ואמרה שכשמביא את השמן מתנה, ואומר שאם אינו חייב להביאו לטהרת מצורה יהיה בא בנדבה, הרי אי אפשר לנדב שמן למזבח. מתרץ את הגמרא תקון אגב רשייני, שונה המקרה שלפנינו שיש צד שהשמן בא בכדי לתאר את האדם מתאומתו, ומשום כך יש לומר שגם רבי שמעון יודע באופן זה שיהיה מותר להביא שמן בנדבה. דנה הגמרא אם המצורה יכול להביא את השמו ולהתנות עליו, שעל הצד שאינו חייב להביאו יהיה בא בתורת השם תלוי. יתיב רב רחומי כמי דרבינה, ישב רב רחומי לפני רבינה ויתיב וכאמר, אמר קושייה משמי דרבונה בר תחליפה, מדוע הוא צריך רבי שמעון לומר שם הביא את האשם מתנה ואומר שאם אינו חייב בהבאתו יהיה הקורבן בא בתורת שלמי נדבה, ונימה שיאמר אשם זה יהיה אשם תלוי, דהיינו שם הביא יכול להתנות שאם אין כאן חיוב ודאי יהיה הקורבן בא בתורת אשם תלוי, כשיטת רבי אליעזר במסכת קריטות דף חפי עמוד א', שאמר יכול אדם להתנדב בכל יום ויום ואשם תלוי, שהרי אין לך אדם שאינו נמצא בספק שמה חטא היום, ואם הוא יתנה כך הוא ירוויח שאינו מביא קודשים לבית הפסול, כי זמן אכילת כל האשמות שווה. לעומת זאת אם מתנה שיהיה הקורבן בא בתורת שלמי נדבה, הרי הוא מביא קודשים לבית הפסול, לפי שאין זמן אכילת השלמים וזמן אכילת האשם שווים, ובכך הוא מצמצם את זמן האכילה ומביא קודשים לבית הפסול, גורם שיכולים לבוא לידי מצב של נותר. בסיכה הגמרא שמאמינה שומעים אנו מזה שאמר רבי שמעון שמתנה שיבוא הקורבן בתורת שלמי נדבה, ולא אמר שיתנה שיבוא בתורת נדבת אשם תלוי. מן תנא דפלי גלי דרבי אליעזר, מי הוא התנא שחולק על רבי אליעזר במסכת קריטות שם? רבי שמעון הוא דאמר אין מתנדבים אשם תלוי, אי אפשר להביא אשם תלוי בנדבה, מותר להביא זאת רק בחובה, והיינו רק שיש לו ספק ברור שמה עבר על אווירה שזדונה כרת ושגגתה חטאת, אז יכול להביא אשם תלוי. וכותב התבועת שור ומביא אותו רבי עקיבא איגר, שישנם במשנה שם במסכת קריטות שלושה תנאים, שיטת רבי אליעזר שיכול אדם להביא קורבן אשם תלוי בנדבה אפילו כשאין לו ספק שם החטא, שיטת רבי אליעזר בשם בבא בן בוטה שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום מספק שם החטא, והיינו שאינה נחשבת נדבה ממש, ושיטת חכמים שסברו שאין אשם תלוי בא בנדבה רק בחובה כשיש לו ספק ברור שם העבר על עבירה שזדונה כרת ושגיגתה חטאת, כגון שהיו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהם אכל. רש"י כאן פירש לפי השיטה השנייה של רבי אליעזר שהיא בעל ספק חטא ואינה נחשבת נדבה ממש, וזה מה שכתב רש"י שאין לך אדם שאינו עומד בספק חטא. דוחה הגמרא ואומרת אמר לי רבינה לרב רחומי, תורה תורה אמרי בדיכרי מחלפי לך, איכן היא התורה של אדם גדול כמותך וכי כבש בעיל התחלפו לך? הרי אשם מצורע בא מן הכבשים שהם בני שנה, ואילו אשם תלוי בא מן העילים שהם בני שנתיים, אז איך יכול להתנות על הקורבן שמביא לאשמת המצורע שיהיה בא בתורת אשם תלוי? ואשר על כן אין ראיה שרבי שמעון הוא התנא שחולק על רבי אליעזר שם במסכת קריטות, כי ייתכן שגם רבי שמעון סובר שאפשר להביא אשם תלוי בנדבה, והסיבה שלא אמר שיתנו על האשם שיבוא בתורת אשם תלוי זה מפני שהם קורבנות שונים זה מזה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה אל המשנה בדף עין זין עמוד א', משנתנו ממשיכה לדון בתערובת איברי קורבנות כיצד יהיה סדר הקרבתם. אומרת המשנה, איברי חטאת שבשרה נאכל לכהנים שנתערבו באיברי עולה שכולה כליל להשם, ואינו יודע אילו איברים דינם בהקרבה ואילו איברים דינם באכילה. רבי אליעזר אומר, ייתן את כל האיברים למעלה על גבי העיצים שעל המזבח, ורואה אני את בשר החטאת מלמעלה, ומחשיב אני את בשר החטאת שעלה למעלה כאילו הם העיצים, משום שהוא אסור בהקטרה, לפיכך לא יכוון בעלאתם שיהיו לריח ניחוח, אלא שיהיו כעצי המערכה, ועל ידי כך יהיה מותר בעלאתם. החכמים אומרים שאסור להקריב את כל החתיכות, משום שיש ביניהם חתיכות בשר של חטאת, שמאחר שהקריבו את האימורים נאסרו החתיכות בהקרבה מדין, כל שממנו לאישים, השאר בבל תקטירו. ולשיטתם של חכמים אין יותר לעלות למזבח דברים האסורים בהקרבה על ידי מחשבה שאינו מעלה אותם לריח ניחוח אלא לשם העיצים. אי אפשר לעשות זאת, לפיכך יניח אותם עד שתעובר צורתן, שתשתנה צורתם על ידי לינת לילה אחד, ואז ייפסלו בלינה וייצאו לבית השריפה הנמצאת בבית הדשן שבעזרה ככל פסולי המוקדשים שדינם בשריפה. אילו הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת פסחים מפרש שאין הפסול של עיבור צורה מחמת נותר, אלא מחמת קלקול והפסד, שכן פירש תעובר צורתו שיישאר עד שיתאפש ויפסיד. זו היה המשנה שלנו בדף עין זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מבארת הגמרא את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי אליעזר שאמר שכל דבר שאינו ראוי להקרבה ניתן לעלותו למזבח לשם העיצים? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' ב', קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, וקודם לכן נאמר, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. ומפסוק זה למדנו שני דברים, א', שאסור להקריב שעור ודבש על גבי המזבח, ב', כל שממנו לאישים, השאר בבל תקטירו. כל קורבן שתקריבים ממנו את החלקים הראויים להקרבה, נותר ממנו אסור בהקרבה. ואת הדין הזה למדה הגמרא במסכת מנחות ממה שאמרה התורה, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. הואיל והמילה ממנו מיותרת, דרשו חכמים שהתורה באה ללמדנו, שכל קורבן שכבר הקריבו ממנו את החלקים הראויים להקרבה, כגון שהקריבו כבר מבשר הקורבן את החילה והכליות, או במנחות כבר הקריבו את הקומץ, או בשתי הלחם כבר הקריבו את כבשי העצרת הבאים ממהם, הרי הנותר מהם אסור בהקרבה. וכשאמרה תורה לאחר מכן, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, סבר רבי אליעזר, שדין זה מתייחס לשני הדינים הנזכרים בפסוק הראשון, ובאה התורה ללמדנו, שלריח ניחוח, לשם קורבן היא אתה מעלה אותם על גבי המזבח. אבל אתה מעלה אותם על גבי המזבח לשם העיצים, לשורפם שם בתורת העיצים, כמוסיף העיצים למערכה, ולכן התיר רבי אליעזר להעלות את כל האיברים על גבי המזבח, ובלבד שבשר החטאת יהיה לשם העיצים, ולא לריח ניחוח. שואלת הגמרא ורבנן, מדוע סברו רבנן שתעובר צורתן וייצאו לבית השריפה? משיבה הגמרא, מעת רחמנה אותם. בתחילת הפסוק השני נאמר, קורבן ראשית תקריבו אותם, וזה הרי מתייחס למה שאמרה התורה קודם לכן, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו, וכוונתה לומר שאומנם שעור ודבש אסורים בהקטרה, אבל צריך להביא מן הדבש שהם הפירות, ביקורים הנקראים ראשית. כמו שנאמר, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. ומן השעור צריך להביא שתי הלחם בחג השבועות, שאף הם קרואים ראשית, לפי שהם ראשית לכל המנחות, שזו מנחת החיטים הראשונה הבאה מן החדש. ומכיוון שאמרה התורה אותם, נראה שכוונתה במה שאמרה בהמשך הפסוק, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, לומר שדווקא אותם דהיינו את השעור והדבש, הוא דאי אתה מעלה על המזבח לשם קורבן. אבל אתה מעלה אותם לשם העיצים, אבל מי דאחרינה? אבל דברים אחרים דהיינו אילו שאסרה התורה בסיפה של הפסוק הראשון, מדין כל שממנו לאישים השאר בבל תקטירו, לא, אסור לך לעלות אפילו לא לשם העיצים על גבי המזבח. אומרת הגמרא, ורבי אליעזר סבר שלכן אמרה התורה אותם לגבי שעור ודבש כדי ללמדך, שדווקא אותם הוא דרבה אילך, ריבה כתוב במה שאמר ולמזבח לא יעלו. שהכבש חשוב כמזבח, שכשם שאסור לעלותם על גבי המזבח, כך אסור לעלותם על הכבש. אבל מי דאחרינא לא, אבל כל שממנו לאישים שהם השיריים, אף על פי שנאסרו בעלה על גבי המזבח, לא נאסרו בעלה על גבי הכבש. נמצא שלדעת רבי אליעזר, מה שאמרה התורה לריח ניחוח, שמזה למדנו שלריח ניחוח אי אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם העיצים, זה מתייחס גם לשעור ודבש וגם לשיריים שנאסרו מדין כל שממנו לאישים. אילו מה שאמרה התורה ולמזבח לא יעלו, שמזה למדנו שכבש כמזבח, מתייחס רק לשעור ודבש, ולא לשיריים. ולמה? מסבירים התוספות בדיבור המתחיל לרבי אליעזר, שרבי אליעזר סבר שאם שעור ודבש איסורם חמור ומפורש בפסוק מותרים לעלות על גבי המזבח לשם העיצים, לא מסתבר שהשיריים יהיו אסורים בעלה לשם העיצים. אבל לגבי הדין שכבש כמזבח, שדין זה נאמר לחומרה, יש מקום לומר שדווקא לעניין שעור ודבש המפורשים החמירה התורה, שלא זו בלבד שאסור לעלותם על גבי המזבח, אלא אסור לעלותם אף על גבי הכבש. אבל שאר דברים שנאסרו בעלה על גבי המזבח לא נאסרו בעלה על גבי הכבש. אומרת הגמרא ורבנן, תרתי שמע מינה, רבנן סברו שכל מה שהתרבה והתמעט בפסוק מתייחס רק לשעור ודבש ולא לשאר דברים, ולכן את שני המיעוטים הנזכרים אנו שומעים מן הפסוק, גם את הדין שכבש כמזבח נתרבה רק לעניין שעור ודבש ולא לעניין שיריים, וגם את הדין שמותר לעלות לשם עיצים רק שעור ודבש ולא שיריים. אם כן, מבואר שרבנן סברו שהמילה אותם ממעט רק את היתר לשם עיצים, דהיינו שרק שעור ודבש הותרו בעלה לשם עיצים, אילו שיריים נאסרו בעלה לשם עיצים. אבל בדין כבש כמזבח סוברים רבנן כרבי אליעזר שרק שעור ודבש אסורים, אבל שיריים מותרים בעלה על הכבש. מביאה הגמרא ברייתא שחולקת על התנא של המשנה באופן שבו נחלקו רבי אליעזר וחכמים. אומרת הגמרא, תנא של מתניתין שאמר שרבי אליעזר וחכמים נחלקו גם באיברי חטאת שנתערבו באיברי עולה, שלרבי אליעזר יקרבו כולם ולחכמים ייצאו לבית השריפה, וכן התנא של המשנה לקמן בדף עין זין עמוד ב' שאמר שאם נתערבו איברים של בהמה תמימה באיברים של בהמה בעלת מום, לדעת רבי אליעזר, אם כבר יקריב הכהן ראש של אחד מהם, יקרבו כל הראשים, ואם לא, לא יקריבם. דלא כאי תנא, חולקים על התנא של הברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, אמר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה שיקרבו כולם, ורואה אני את בשר החטאת כאילו הוא עיצים, וכן לא נחלקו באופן שנתערבו איברי חטאת הכשרים להקרבה באיברים של רובע ונרבע הפסולים להקרבה שלא יקרבו. על מה נחלקו? על איברי עולה תמימה ראויה להקרבה שנתערבו באיברי עולה בעלת מום הפסולה להקרבה, שרבי אליעזר אומר יקרבו כולם, ורואה אני מחשיב אני את האיברים של בעלת המום שעלו למעלה על גבי המזבח כאילו הן עיצים, וחכמים אומרים לא יקרבו אלא תעובר צורתם וייצאו כולם לבית השריפה. הרי שלדעת רבי יהודה, כשנתערבו איברי חטאת בעולה, גם חכמים מודים שיקרבו כולם, ואילו לדעת תנא דמתניתין, גם בזאת צוברים חכמים שייצאו כולם לבית השריפה. וכן כשנתערבו איברי תמימה באיברי בעלת מום, לדעת רבי יהודה בשיטת רבי אליעזר יקרבו כולם, ואילו לדעת התנא דלקמן, רק באופן שכבר יקריבו איבר אחד יקרבו כולם. כך מסביר רשי שרבי יהודה חלק גם על התנא של המשנה לקמן. שואלים האחרונים, מניין לרשי שרבי יהודה חולק על המשנה לקמן? הרי אפשר לומר שאין מחלוקת כלל, אלא שרבי יהודה דיבר כשלא יקריבו עדיין אפילו איבר אחד, ובאופן זה אמר שלדעת רבי אליעזר מותר להקריב את כולם ונחשיב את איברי בעלת המום כאילו העיצים, ואילו התנא של המשנה לקמן דיבר שכבר יקריבו איבר אחד, ובאופן זה סבר רבי אליעזר שמותר להקריב את כל האיברים אפילו לריח ניחוח, משום שאנו תולים שהאיסור כבר קרב. מתרצים הפנים מהירות טהרת הקודש ותוספת הקדושה, שלפי מה שביארה הגמרא לקמן בדף עין זין עמוד ב' את הברייתא שרבי אליעזר שאמר שכשנתערבו איברי תמימה באיברי בעלת מום יקרבו כולם לשם עיצים, לשיטת חכמים הוא אמר זאת, אבל לדעתו אפשר להקריב את כולם לריח ניחוח, כי לא אסרה תורה להקריב בהמה בעלת מום אלא כשמקריבה בפני עצמה ולא כשמקריבה בתערובת. ואז ברור שרבי יהודה בשם רבי אליעזר חולק על התנא של המשנה בשם רבי אליעזר, כי לדעת התנא של המשנה לא התיר רבי אליעזר להקריב בהמה בעלת מום בתערובת לשם ריח ניחוח. עכשיו מבארת הגמרא את שיטת התנא של הברייתא. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר, מהי סברת רבי אליעזר שחילק בין נתערבו ברובע ונרבע שלא יקרבו לבין נתערבו בבהמה בעלת מום שיקרבו? מה ישנה במה שונים רובע ונרבע מאיברי עולה שנתערבו באיברי חטאת שאף לדעתו לא יקרבו אפילו לשם עיצים, משום דלא חזו שאינם ראויים להקרבה, ובבהמות שאינן ראויות להקרבה גם הוא מודה שאין לעלותן על גבי המזבח אפילו במחשבת עיצים. והגם שאף בשר חטאת אינו ראוי לעלות על גבי המזבח, יש לחלק ולומר שבשר חטאת מצד עצמו הוא קודשי מזבח, אלא שהתורה אמרה שכל שממנו לאישים לריח ניחוח השאר בבל תקטירו ואסור בעלה לריח ניחוח. לכן אם לא חשב בעלאתו לשם ריח ניחוח אלא לשם עיצים מותר, מה שאין כן ברובע ונרבע ושאר פסולים שמאחר ונעשה בהם איסור לא חל עליהם קדושת מזבח כלל, ואין החיסרון רק מצד שאינם יכולים לעלות לריח ניחוח, לפיכך מחשבת העיצים אינה מועילה בהם. אם כך, בבהמה בעלת מום נמי לא חזי היא אינה ראויה להקרבה, ומדוע סבר רבי אליעזר שכשנתערבו איברי עולה תמימה באיברי עולה בעלת מום יקרבו כולם? מתרצת הגמרא בדף עין זין עמוד ב', אמר אבונה, לעולם גם כשנתערבו איברים תמימים באיברים בעלי מומים מודה רבי אליעזר שלא יקרבו אפילו לשם עיצים, כיוון שבעלי מומים אינם ראויים להקרבה. מה שאמר רבי יהודה שרבי אליעזר חלק על חכמים וסבר שכשנתערבו איברים תמימים באיברים בעלי מומים יקרבו, היינו כשנתערבו באיברים של בהמה שהיה למום בדוקין שבעין, כעין קרום שבעין ותבלול עין הוא דבר המבלבל את העין, כגון חוט לבן שנמשך מהחלק הלבן שבעין, עד העיגול השחור שבמרכז העין, שאומום עובר ואינו ניכר, ועליבה לרבי עקיבא, וזה לפי שיטת רבי עקיבא דאמר לקמן בדף דף, דף פי ד' עמוד א', שימלאו בעלי מומים למזבח, לא ירדו, וטעמו של רבי עקיבא מבואר לקמן בדף פי ה' עמוד ב', מפני שמום כזה אינו פסול באופות, לפי שאופות נפסלים רק כשמחוסרים עבר, כמבואר במסכת קידושין דף ד' עמוד ב'. ומאחר ובאופות אין מום בדוקין שבעין, פוסל אותם, לכן גם בבהמות יש להתיר אם כבר העלן על גבי המזבח. ואמר רבי יוחנן, לקמן בדף פי ה' עמוד ב', שלא יכשיר רבי עקיבא אלא בעלי מומין בדוקין שבעין, ומכיוון שהם ראויים למזבח, סבר רבי אליעזר, שכשנתערבו באיברים תמימים אפשר להקריב את כולם אפילו לכתחילה לשם עיצים, והן הם דומים לרובע ונרבה שפסולים למזבח, ואפילו אם עלו ירדו, ולכן לא הותר לעלותם לשם עיצים. לפי שהם גרועים מעיצים, כי בעיצים לא נעשתה עבירה, ואילו ברובע ונרבה נעשתה מעשה עבירה, שפוסל אותם מן התורה, ולכן, גם אם מתכוון בפירוש לעלותם לשם עיצים אסור, כי עיצים אלו, אסרה התורה בעלה על גבי המזבח. שואלת הגמרא, אי מרדה אמר רבי עקיבא, מתי אמר רבי עקיבא שאם עלו לא ירדו, דאי עבד, כשכבר עשה מעשה, ואלה את הקורבן על גבי המזבח, אבל לכתחילה מי אמר? וכי יתיר לכתחילה רבי עקיבא לעלותם על גבי המזבח? ודאי שלא, ומכיוון שאף לדעת רבי עקיבא אסור מן התורה לעלותם לכתחילה לריח ניחוח. אם נאמר שמחמת שנתערבו מותר לעלותם לכתחילה לשם עיצים, מדוע את הרובע והנרבה שנתערבו אי אפשר לעלות על גבי המזבח לשם עיצים? הרי לכתחילה אין הבדל בין רובע ונרבה לבין בעל מום. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפא אחא במאי עסקינן, כאן מדובר כגון שכבר עלו כל האיברים על גבי הכבש. ומכיוון שלרבי עקיבא בעלי מומים בדוקין שבעין שעלו על גבי המזבח לא ירדו, והעלאתם על גבי הכבש נחשבת כהעלאתם על גבי המזבח, כמו ששנינו במשנה לקמן בדף פיו עמוד א', כשם שהמזבח מקדש כך הכבש מקדש, לפיכך אפשר להעלותם אפילו לכתחילה מהכבש למזבח. דוחה הגמרא ואומרת, יחי אם כך, מדוע התיר רבי אליעזר רק באופן שנתערבו איברי בעלי מומין באיברי תמימין? הרי אפילו היו עומדים בעלי המומים בעיניו בפני עצמם בלא תערובת, גם כן היה מותר להעלותם מן הכבש למזבח ולהקריבם. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא טעם אחר לדברי רבי אליעזר, אומרת הגמרא, אלא טעם עדי רבי אליעזר, טעמו של רבי אליעזר משום דמיית רחמנה, מעתה התורה באומרה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ה, כי מושכותם בהם מומבם לא ירצו לכם. דווקא כשהם בפני עצמם עודה לא ירצו להקרבה, על ידי תערובת, אבל כשבעלי המומים מעורבים עם תמימים, ירצו, ירצו לקורבן. וכותבים התוספות לאל בדף עין דלת עמוד א' דיבור המתחיל רב, שהלימוד נצרך באופן שנתערבה באמת בעלת מום אחת, בבאמת אמימה אחת, שאז אין ביטול ברוב, ואתר ההקרבה הוא רק מכוח הפסוק, אבל באופן שנתערבה באמה בעלת מום אחת בשתי בהמות תמימות, גם ללא הפסוק מותר להקריב את כל הבהמות, כי הבהמה פסולה בתילה ברוב הבהמות הקשרות. ורבנן שאמרו שגם בעלי מומין שנתערבו בתמימים אינם רואים להקרבה, סברו שהתורה באה למעט דבר אחר, והיינו שכל זמן שמומבם הוא דלא ירצו לקורבן. העבר מומם, אבל אחר שנתרפו מהמום שהיה בהם, ירצו לקורבן. ולא אומרים שמכיוון שנדחו שעה אחת מהקרבה, שוב לא ירצו אפילו לאחר שיתרפו ממומן. שואלת הגמרא ברבי אליעזר, מכאן למד רבי אליעזר שכשכבר עבר המום ונתרפו, הוכשרו להקרבה. מתרץ את הגמרא מזה שיכלה התורה לומר כי מושכותם בם, ותחת זאת כתבה, כי מושכותם בהם. מההי היתירה אנו למידים, שבעלי מומים שעבר מומם ונתרפו, מותרים בהקרבה. שואלת הגמרא, ומה דרשו רבנן מההי המיותרת? משיבה הגמרא, בם בהם לא דרשי. רבנן את ההי המיותרת הם לא דרשו, משום שכן הוא דרך המקרא, ואין בכך לדרוש לימוד נוסף. שואלת הגמרא, יחי אם אכן דרש רבי אליעזר מפסוק שבעלי מומים שנתערבו בתמימים ראויים להקרבה, מדוע הוא אמר לאל בדף עין זין עמוד א', ורואה אני את איברי בעלת מום למעלה כאילו הן עיצים, כאילו הם עיצים על גבי המזבח, הרחמנה אכשרי, הרי התורה היא תירתם בהקרבה גמורה גם לריח ניחוח. מתרץ את הגמרא רבי אליעזר לדבריהם כאמר לו, לשיטתם של רבנן אמר את דבריו, כלומר לדידי לשיטתי, רחמנה אכשרי, באמת התורה היא תירה בעלי מומים שנתערבו בתמימים להקריבם גם לריח ניחוח. אבל לדידכו לשיטתכם אתם חכמים שאתם סוברים שהתורה אסרה להקריב בעלי מומים שנתערבו, להקריב אותם אסור לריח ניחוח, עודו למיה, תודו לי לכל הפחות שיוכל להיחשב בשר בעלת מום כעיצים דמי, ויוכלו להקריב את התערובת לשם עיצים מדדעה ובשר הדת, כשם שאתם מודים לי בבשר חטאת שיתערב בבשר עולה, שאפשר להקריב את בשר החטאת לשם עיצים. ורבנן שחלקו ואמרו שאין להקריב עברי בעלי מומין שנתערבו בתמימים אפילו לשם עיצים, מה הם סוברים? אחה, בעלי מומין מאיסי, מאוסים לפי שהם פסולים להקרבה. משום כך אין לה על אותם על גבי המזבח כלל אפילו לשם עיצים, אבל אתם, בבשר חטאת שנתערב בעולה לא מאיסי, הבשר אינו מאוס, והוא שייך בהקרבה לולי האיסור של כל שממנו לאישים, השאר בבעל תקטירו. לפיכך מותר לעלותו לשם עיצים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף עין זין, עמוד ב', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בזה העמוד. המשנה שלנו מדברת בתערובת האיברים של בעלי מומים, באיברים של תמימים. וכך אומרת המשנה הראשונה בדף עין זין עמוד ב', איברים של עולות תמימות רבות שנתערבו בהם איברים בעלי מומים של עולה בעלת מום אחת, רבי אליעזר אומר, אם לפני שהרגיש הכהן בתערובת קרב הראש של אחד מהן, מהבהמות המעורבות, אנו רשאים לתלות שאת הראש של בעלת המום יקריב ונשארו רק הראשים הקשרים, ולכן יקרבו כל הראשים שבתערובת. ובדברי רבי אליעזר שני חידושים, האחד שהגם שבשעה שנתערבו נדחו עברי התמימים מהקרבה מחמת האיברים של בעלת המום שנתערבה בהם, אף על פי כן, אם קרב עבר אחד מהם אותרו כולם, ולא אומרים כיוון שנדחו נדחו לעולם. ולעיל בדף עין דלת עמוד א' אמרה הגמרא שרבי אליעזר סובר כחנן המצרי הסובר שגם שחוטים שנדחו וחזרו ונראו קשרים להקרבה. החידוש השני שהגם שנעשה כאן מעשה בידיים שלקח הכהן עבר אחד והקריבו, אף על פי כן התיר רבי אליעזר לתלות שהאיסור הוא זה שקרב והשאר מותרים עכשיו להקרבה. אומרת המשנה, וכן אם כבר הקריב הכהן את הקרעיים של אחד מהם הנוטולים שאת הקרעיים שבעלת המום הוא הקריב, ולכן יקרבו כל הקרעיים שבתערובת. וכבר התבהר לאל שרבי אליעזר סובר שמן התורה בעלי מומים שהתערבו בתמימים מותרים בהקרבה, אלא שרבנן החמירו שלא להקריבם, ולכן באופן שהעלו ראש אחד או קרעיים של אחד אפשר להקל ולתלות שהאיסור הוא זה שקרב. כי אם מן התורה היה אסור להקריב בעלי מומים שנתערבו בתמימים, לא היינו יכולים להקל ולתלות שהאיסור הוא עלה על גבי המזבח, לפי שלא מצינו כולה של תליה באיסורים דאורייתא. וצריך לומר שהיתר רק באופן שקרב עבר אחד, שאז אנו יכולים לתלות שהאיסור קרב, אבל כשלא יקריב אפילו לא עבר אחד, כל התערובת אסורה ואין להתיר את העלאתה לשם עיצים, כי לא הותר לעלות לשם עיצים אלא כשנתערבו איברי חטאת באיברי עולה ששניהם מין כשר. אבל איברי בעלת מום הם מין פסול ואסור לעלותם אפילו לשם עיצים. כך תוספות רבי עקיבא איגר. אומרת המשנה, וחכמים אומרים אפילו קרבו כולם כל הראשים או כל הקרעיים שהיו בתערובת חוץ מאחד מהן, שבאופן זה יש מקום יותר גדול לתלות שהאיסור כבר קרב, גם אז אסור להקריב את הנותר ויצא לבית השריפה, משום שלדעתם של חכמים אין להקל לתלות את האיסור באותם שקרבו, מאחר ויש ספק שמה הנותר הוא האיסור, לכן ייצא להישרף. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף עין זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מבארת הגמרא באיזה אופן התיר רבי אליעזר, אמר רבי אלעזר, אומר רבי אלעזר האמורה, לא התיר רבי אליעזר התנה במשנה את שאר הראשים או הקרעים שבתערובת להקרבה, אלא באופן שמקריבם שניים שניים, זוג זוג, שאז יש לומר שמתוך שאחד מן השניים בוודאי ראוי להקרבה, שהרי לא נתערב אל הראש אחד פסול, גם השני ראוי להקרבה והאיסור שנתערב בהם כבר קרב בתחילה. אבל להקל ולהקריב את הראשים או הקרעים אחד אחד, שאז אי אפשר לומר כן, גם הוא, רבי אליעזר, לא, הוא לא התיר. מקשה הגמרא על חידושו של רבי אלעזר. מיטיב רב ירמיה. הקשה רב ירמיה. הרי שנינו במשנה וחכמים אומרים, אפילו קרבו כולן חוץ מאחד, מהן, יצא אותו אחד לבית השריפה. משמע של רבי אליעזר מותר להקריב את הנותר, אף על פי שנשאר רק אחד. כי אם גם לרבי אליעזר באופן זה אסור להקריב את הנותר, מה הכוונה אפילו שאמרו חכמים? הרי גם לרבי אליעזר אסור. משמע של רבי אליעזר מותר להקריב את הנותר אף על פי שנשאר רק אחד. ואילו לדברי רבי אלעזר האמורה, רק זוג זוג מותר להקריב לשיטתו של רבי אליעזר התנה, אבל אחד אסור. מתרץ את הגמרא, אמר לו רב ירמיה בר תחליפה, אז ברא לך, אני אסביר לך את כוונת המשנה. מהי אחד שאמרו חכמים? זוג אחד, שני ראשים. שאפילו נשאר רק זוג אחד, אין אנו מתירים אותו בהקרבה. ואילו לרבי אליעזר הוא מותר בהקרבה, שהרי גם כשקרב רק ראש אחד, הוא יתיר את כולם בהקרבה זוג זוג. אבל אם נשאר רק ראש אחד, גם לדעת רבי אליעזר, אסור להקריבו. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף עין זין עמוד ב'. עד כה עסקו המשניות בתערובת שהייתה בעוד הקורבן חי, והתערב עם קורבנות אחרים, או עם בהמות הפסולות להקרבה. וכן באופנים שהתערבו איברי הקורבן עם איברים אחרים. המשנה שלפנינו מבארת דיני דם הקורבן שהתערבו בו דברים אחרים קודם שנזרק על המזבח. אומרת המשנה, דם קורבן שנתערב במים לפני שנתנו ממנו על המזבח, ומדובר דווקא אם נפלו המים לתוך הדם, אבל אם נפל הדם לתוך המים, כל טיפת דם שנפלה לתוך המים בתעילה, ואף אם לבסוף יש בו מרית דם, הרי הוא פסול ואסור לזרוק ממנו. וכן בכל המקרים שלקמן במשנה, מדובר כשנפלו היין והדם לדם הקורבן. אבל אם נפל דם הקורבן לתוכם, כל טיפה שנפלה לתוכם התבטלה, ואסור לזרוק ממנו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל רואין, שזה דווקא כשמטפטף הדם למים. אבל אם נשפך הרבה דם ביחד, אין הוא מתבטל, ואם יש בו מרית דם, כשר. אם כן אומרת המשנה, דם קורבן שנתערב במים לפני שנתנו ממנו על המזבח, אם יש בו מרית דם, שלא דעה מראהו ועדיין נראה כדם ממש, אף אם הדם הוא מיעוט והמים הם הרוב, כשר הדם לזרוק ממנו על המזבח כדינו. כיוון שכל דבר שתלוי במראהו, כגון מי מקווה ודם קורבן, גם ביטולו כשנתערב תלוי במראהו. שכל זמן שמראהו קיים אינו בטל, בדומה לדברים התלויים בטעמם. שכל זמן שטעמם מורגש, אינם בתהילים, כמבואר בגמרא לקמן בדף עין ת' עמוד א'. והגרא מציין כאן את דברי הגמרא במסכת שבת דף קוף ח' עמוד א', מניין לדם שהוא אדום, שהרי מראה דם הוא אדום, שנאמר בספר מלאכים ב' פרק ג' פסוק ח' ב', ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. דין נוסף אומר את המשנה, נתערב אדם ביין שצבעו אדום. בארץ ישראל בה נכתבה המשנה כמבואר במסכת שבת דף עין ג' עמוד ב', סתם יין היה אדום. כברכת יעקב אבינו ליהודה חיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. ולכן הקטטנה בפשטות שאם נתערב אדם ביין, אין מראה אדם ניכר בו. אם כן אומרת המשנה, נתערב אדם ביין שציבו אדום ואין רואים בו את מראה אדם, רואים אותו את היין כאילו הוא מים. ואם כשהיה אדם מתערב במים כשיעור היין שנתערב בו היה בו מראה דם, אף עכשיו כשהתערב ביין הרי הוא קשר להיזרק על המזבח, ואף שאין מראה הוא ניכר ביין. ויהיה המשנה האופנים שבהם נחלקו התנאים אם להכשיר את הדם. נתערב אדם בדם באמה של חולין, או שנתערב בדם החיה, וחיה גם אי חולין, כיוון שאינה קריבה על גבי המזבח, רואין אותו אדם באמת החולין או אדם החיה כאילו הוא מים. ואם כשהיה אדם מתערב במים באותו השיעור של דם החולין שנתערב בו, היה בו מראה דם, אף עכשיו כשנתערב בדם, הרי הוא קשר להיזרק, ואף שאין מראה הוא ניכר. ואף אם הרוב הוא דם באמת החולין או דם החיה, כל זמן שאם היה דם החולין מים, עדיין היה בדם הקורבן מראה דם, כשר. אולם, אם אנו משערים שאם היה מתערב דם הקורבן במים, היה מתבטל ממנו מראה הדם, הרי הוא בטל, ואי אפשר לזורקו על המזבח. רב יהודה חולק על הדין הזה ואומר, אין דם מבטל דם, כי שניהם ממין אחד, ומין שנתערב במינו, אין אחד מהם מתבטל. ולפיכך, אם נתערב דם הקורבן בדם באמת חולין או בדם חיה, אין הוא נפסל לעולם. ואף אם נפלה טיפה אחת מדם הקורבן לכלי גדול מלא בדם אחר, עדיין קשר הדם לזרוק ממנו על המזבח. ואת הדין הזה שמין במינו אינו בטל, דורש רב יהודה מן הפסוק שנאמר בסדר עבודת יום הכיפורים, ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. דהיינו צריך לערות את דם הפר ולערבו עם דם הסעיר. והדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם הסעיר, ואף על פי כן קראו הכתוב דם הסעיר. הנה מוכח שהוא לא יתבטל בדם הפר. למד מכאן רב יהודה שמין במינו אינו בטל, ואילו חכמים סוברים שהטעם שלא בטל דם הסעיר בדם הפר אינו משום שהוא מין במינו, אלא משום שלשני אדמים דין שווה ששניהם עולים למזבח. ושונה תערובת מין במינו מתערובת של מין בשאינו מינו, מפני שבמין בשאינו מינו הם מתנגדים זה לזה, ולפיכך כשגובר הרוב על המיעוט לפי כללי הביטול שנאמרו בכל דבר, הרי הוא מבטלו. מה שאין כן במין במינו שאינם מתנגדים זה לזה, אלא עד הרבה הרי מחזקים זה את זה, מפני שהכל מין אחד, אם כן אין כאן ביטול למיעוט, ולכן סובר רב יהודה שמין במינו אינו בטל. חכמים שחולקים עליו סוברים שאין אומרים את הסברה הזו לגבי המציאות אלא לגבי הדינים, והיינו שכיוון שאחד מהם הוא היתר ואחר הוא איסור, לפיכך אין לראות את התערובת כתערובת של מין במינו, אלא הרוב גובר על המיעוט ומבטל מהמיעוט את דין האיסור שבו. ועל כן באופן שיהיה גם דין שניהם שווה, גם רבנן מודים שאין אחד מהם בטל, כיוון שבאופן זה הם נחשבים מין במינו. הסברו של הר"ן במסכת נדרים דף נ"ב עמוד א'. רב יהודה חלק רק על דין זה כשנתערב אדם בדם בהמה וחיה, אבל לא בנתערב ביין. אף של עניין המראה הרם כמין במינו, היות ובמציאות אמין בשאינו מינו, יש בהם דין ביטול. מביאה המשנה אופנים נוספים, נתערב דם הקורבן בדם של פסולים מלהיקרב על המזבח, כגון רובע ונרבה, רובע ונרבה נאבדה בהם אווירה, ופסולים להקרבה, וכן קורבנות שנפסלו על ידי שנשחטו במחשבת חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, אף אם הדם הקשר הוא רוב ולא יתבטל על ידי התערובת, ישפך הכל לאמה, אמת המים שהייתה בעזרה, מקום שאליו שוטטים המים לאחר שהם נזרקים על המזבח, וממנו הם יוצאים לנחל קדרון. שאף שמן התורה אין אדם נפסל, גזרו עליו רבנן ואסרו לזורקו על המזבח. שמה, יבואו להכשיר ולזרוק אותו על המזבח גם באופן שהאדם הפסול הוא רוב, שאז מבטלו. וכן אומרת המשנה, מתערב דם הנפש של הקורבן בדם התמצית. זריקת אדם קשירה רק בדם הנפש, שהוא אדם שהנפש של הבהמה יוצאת בו, ולא בדם התמצית היוצאת לאחריו. כי הדם הוא בנפש יחפר, דם שהנפש יוצא בו קרוי דם, שאין הנפש יוצא בו, אין קרוי דם. אז אם יתערב דם הנפש של הקורבן בדם התמצית, אף שאין דם התמצית מבטלו, יישפך לאמה. שאף שמן התורה הוא כשר, גזרו עליו לפוסלו, שלא יבואו להכשירו גם באופן שדם התמצית מבטלו. רבי אליעזר חולק על הדין הזה ומכשיר את הדם שנתערב כל זמן שאילו היה מים לא היה מתבטל ממנו מראה דם. כיוון שסובר רבי אליעזר שאין מצוי שדם התמצית ירבה על דם הנפש ואין לחשוש לכך. הוסיפה המשנה שגם לדעת רחמים שגזרו על דם שיתערב בדם פסולים ובדם התמצית, מכל מקום אם הכהן לא נמלח, לא שאל מה דינו של דם זה, ונתן על דעתו מן הדם על המזבח כשר הקורבן. שכיוון שמן התורה היה אדם כשר להיזרק, עכשיו שגזרו עליו, מכל מקום לא פסלו הוא בדיעבד. לא היה משנה שלנו השנייה בדף עין זין עמוד ב' שסיומה בדף עין ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שדם שנתערב במים אם יש בו מרית דם כשר. מבאר את הגמרא שדם שנתערב במים ויש בו מרית דם כשר רק כשיתערב באופן מסוים. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו לא נשנה הדין הזה שדם שיתערב במים אם יש בו מרית דם כשר אף אם המים הם הרוב, אלא כשנפלו המים לתוך אדם, שכל טיפת מים שנפלה לתוך אדם בתהילה, ולפיכך אין אדם נפסל עד שיתבטל מראה אדם שבו. אבל אם נפל דם הקורבן לתוך המים, אפילו נפל הרבה דם עד כדי שיש בו מראה דם, אסור לזורקו על המזבח, כיוון שראשון ראשון בטל כל טיפת דם שנפלה לתוך המים בתהילה, ואין היא חוזרת ומצטרפת לטיפות שנופלות אחריה, אף אם יש בכולן יחד בכדי לבטל את המים. שדינו בקודשים שכל שהיה ראוי ונדחה שוב אינו חוזר ונראה. יש מצוות עשה לחסות דם שחיטת חיה טהורה או עוף טהור. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צית חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. מבארת הגמרא של עניין מצווה זו שונה הדין כשנתערב אדם במים מאשר כשנתערב דם קורבן במים. אמר רב פאפה, ולעניין מצוות כיסוי הדם ששנינו בה במסכת חולין בדף פז עמוד א', דם שנתערב במים אם יש בו מרית דם חייב לחסות, שם הדין אינו כן, אלא גם אם נפל אדם לתוך המים לא אומרים בו ראשון ראשון בטל, אלא דינו כמו אם נפלו המים לתוך אדם, שכל זמן שיש בו מראה דם חייב לחסותו. והטעם שאין דין כיסוי הדם שווה לדין דם קורבן, לפי שאין דיחוי במצוות, כיוון שלגבי שאר מצוות אין אומרים שדבר שנדחה אינו חוזר ונראה. ולכן, גם במצוות כיסוי אדם, אף על פי שהטיפות הראשונות התבטלו, מכל מקום לא נדחו לגמרי, אלא כל זמן שנופל עוד דם, חוזרות הראשונות ומצטרפות לאחרונות, עד שכאשר הצטרפו כולם ונעשה מראה דם, חוזר וחל חיוב כיסוי אדם. ורק בדם קורבן, הדין הוא שהטיפות שנתבטלו תחילה נדחו לגמרי ואינן חוזרות ומצטרפות לאחרונות, כי רק בקודשים כל שהיה ראוי ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה. מביאה הגמרא את דברי ריש לקיש, ובהמשך הסוגיה, תקשה ממשנתנו על המטרץ שביער את דברי ריש לקיש. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, הפיגול והנותר והתמה, שבללן זה בזה והחלן, היינו שנטל שניים מהם, כזית מזה וכזית מזה, והכניסם יחד לתוך פיו ולעסם והחלם, ובלעיסה שלו נבללו זה בזה, פטור העושה כן ממלכות. כיוון שתוך כדי שהם מתערבים זה בזה, אי אפשר שלא ירבה מין אחד על חברו ויבטלנו ברוב, שהרי כשתוכנם בפיו, מיעוט מכל אחד מתערב לתוך רובו של האחר ומתבטל בו ומצטרף אליו, וברור הוא שלא יתבטל שיעור שווה מכל אחד מהם. אם כן נמצא שלבסוף איסור אחד הוא יותר מכזית והשני הוא פחות מכזית, וכיוון שאין לנו יודעים בשעת ההתראה איזה מהם הוא שלבסוף יהיה בו כזית, אם כן אי אפשר להתרות בו בוודאות על האיסור שיעבור, והרי זו התראת ספק שאינה מחייבת מלכות. ולמרות שהוזכרו בדברי הריש לקיש שלושה איסורים פיגול נותר וטמא, אין הכוונה שאכל את שלושתם אלא שניים מהם. ודוגמה לאופן הזה של תערובת שאף שהיא תערובת אחת דנים אותה ככמה תערובות, מצינו במסכת נידה דף זך עמוד א', כשנפל כלשהו אפר לתוך מלוא תרווד, מלוא כף, רקב מן המת, שהוא השיעור בכדי לטמא באוהל. דענה הגמרא, אם במקום שנפל האפר אי אפשר שלא יהיה גרגיר רקב בין שני גרגירים של אפר, ובטל שיעור הרקב אינו מטמא, או שההפך, ואי אפשר שלא יהיה גרגיר אפר בין שני גרגירים של רקב ובטל האפר, ועדיין יש כאן שיעור לטמא, ואף שהכל מעורב בתערובת אחת. כך אומר הילד השחר. מביאה הגמרא דינים הנלמדים מתוך דברי ריש לקיש. שמע מינה תלת יש ללמוד מדברי ריש לקיש שלוש הלכות. הלכה ראשונה, שמע מינה יש ללמוד מדבריו שאיסורין מבטלין זה את זה. דהיינו, שכשם שאתר מבטל איסור שנתערב בו, אם הוא מרובה עליו, כך שני איסורים שנתערבו זה בזה מבטל הרוב את המיעוט. ולכן אמר ריש לקיש שהפיגול והנותר מתבטלים זה בזה. הלכה שנייה, ושמע מינה, וכן יש ללמוד מדבריו, שההלכה שנאמרה בכל מקום, שמיעוט של דבר איסור, שנותן טעם ברוב דבר אתר שהתערב בו, דינו שאוסר את כל התערובת. כי טעם האיסור אסור כמו האיסור עצמו, הדין הזה, לאו דאורייתא, אינו מן התורה. שהרי אם היה איסור הנותן טעם ברוב אוסר את התערובת מן התורה, מה הועיל מה שהפיגול והנותר מתבטלים זה בזה? והרי עדיין הם נותנים טעם זה בזה. ואף אם לאחד מהם אין שיעור כזית, כיוון שהוא נותן טעם, עדיין איסורו קיים מחמת טעמו. יש כאן שיעור שלם שחייב מלכות. בדברי ריש לקיש נאמרו לכאורה גם באופן שהפיגול והנותר נותנים טעם זה בזה. כגון שאחד מהם הוא בשר, קורבן, והשני הוא משערי מנחה, שהם שני מינים בטעמה מורגש זה בזה. והלכה שלישית הוא שמע מינה וכן יש ללמוד מדבריו, שהתראת ספק, דהיינו התראה שהעובר עבירה צריך להיות מוזהר קודם שיעשנה להודיעו שיש עליה עונש בבית דין. אם בזמן ההתראה אין ידוע אם אכן יעבור על איסור זה, לא שמע התראה, אין חשובה התראה. ואף אם נתברר לבסוף שעבר על האיסור, אין לחייבו בבית דין עונש על כך. ועל כן אמר ריש לקיש שכיוון שאין ידוע בשעת ההתראה מחמת איזה מן האיסורים שרוצה לאכול להתחייב מלכות, לכן הוא פטור לגמרי. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי אליעזר, מה הדין באברי חטאת שנתערבו באברי עולה ומדוע? שאלה שנייה, מה נדרש מהמילה אתם? שאלה שלישית, האם שייך איסור כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטיר, הוא גם קודם שהגיע חלק מזבח לאישים? שאלה רביעית לרבי יהודה, באיזה מקרה נחלקו רבי אליעזר וחכמים? שאלה חמישית, מה לומדים מהמילים מומבם? שאלה שישית, באופן זה מדוע לחכמים באמת אינו יכול לעלותם לשם העיצים, או כפי שיכול בבשר חטאת שנתערב עם אברי עולה? שאלה שביעית, מה דין דם העומד לזריקה שנתערב בדם חולין? שאלה שמינית, דם שנפל לתוך מים, האם כשרה התערובת לזריקה? שאלה תשיעית, מה הדין בדם שנפל לתוך מים לעניין כיסוי הדם ומדוע? השאלה האחרונה, אלו ג' דברים נלמדו מדינו של ריש לקיש, שבפיגול ונותר שבללם והחלם, אף אם יתרו בו משום שניהם, פטור. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ט"ז בתמוז, ערב שבת קודש פרשת בלק תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דפים ע"ז וע"ח במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון חי בתמוז תשע"ח, צום 17 בתמוז נדחה, ונלמד את דף ע"ט במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות. יהפוך הקדוש ברוך הוא לששון ולשמחה את הצומות כהבטחתו ביד נביאו זכריה. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.